השיעור לבית חשבן בשנה פשוטה. השיעור הוא באיגרת הקודש חפי, דף קמ עמוד ב', במילים ואחר הדברים והאמת. השיעור מסתיים בעמוד הבא, בשורה האחרונה, במילים וכי היגב נטובה.
הוא אומר, אחר הדברים והאמת האלה, הגלויים וידועים לכל, אחרי כל הריחות שדיברנו, הדברים ידועים לכל. ידוע לכל שיהודי הוא חלק אלוקה ממעל, ידוע לכל שגם גוי מקבל, וידוע לכל שזה מושג של גלות השכינה עם כל העריכות. נחזור לעניין ראשון, בעניין הכס, שהוא כעובד עבודה זרה, והיינו, אבל באיזה תחום אסור לחוס? במי לדעלמה? כשאתה מקבל ממישהו איזשהו סתירה, איזשהו נזק, איזשהו אמירה, איזשהו מילה, בביזנס פתאום נראה לך שהוא עשה לך איזה, לא יודע מה. כל דבר שהוא מי לדעלמה, ענייני העולם, אין לך מה לכעוס. קיבלת מה שהקדוש ברוך הוא שלח לך. למה הוא שלח לך את זה? יש לו איתך חשבונות. תסתכל, תחפש, יש לו חשבונות איתך. האדם הזה נבחר להיות השליח? הוא לא נבחר להיות השליח. הוא בחר להיות השליח. הוא בבחירתו החופשית, אם הוא יהודי, שיש לו בחירה חופשית, הוא בחר. אם זה נוצר על ידי עצמים פיזיים, איזה אבן נפלה או משהו, אז זה ממש שליח, קיבלת את זה ישירות, שליח מהקדוש ברוך הוא. כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אבל כשמדובר על עניינים של יראת שמיים, ואתה רואה בן אדם שעושה דבר שהוא אסור לעשות, ואתה רואה שהבן אדם עשה את זה, ואתה המחנך שלו, מוטל עליך התפקיד לפעול עליו, יש עליך אחריות בנושא, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, מה יש לי בכלל להעיר לו? מה יש לי בכלל לחוס עליו? מה יש לי בכלל להגיד לו? מה זה משנה? הרי זה נגזר שזה מה שיהיה. אז מה, אם אני אעיר לו, אז אני כאילו לא מאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא? פה צריך לעשות ההפרדה. כשמדובר במילי דעלמה, אם בטעות הוא שפך את הקוסטי שהכנת ונדעה הוא הזיז את היד ושפכת, שפך, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שתשב את הקוסטי הזה, זה היה כולל לך מה לכעוס על אף אחד. אבל כשמדובר במילי דשמיה, כשמדובר בעניין של יראת שמיים ועליך מוטל האחריות של החינוך וההוכחה על אותו בן אדם, ולכן במילי דשמיה, לפרוש עם איסורה, כשאתה יכול לחנך מישהו, אתה צריך להפריש אותו ולהפריד אותו מדבר האסור, לא שייך הייתה עם הדאמרן. כאן לא שייך מה שאמרנו קודם שאסור לך להעיר לו, מכיוון שאתה צריך להאמין שהכל מלמעלה. פה, אז זה נאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וכמו שכתוב, היקצוף משה. כתוב שמשה רבינו, נלמד זה בעזרת השם, בפרשת שמיני, ביום השמיני למילואים, אחרי שנדב ואביהו מתו, ושמה, יש שם עריכות שלמה שארון הם לא אכלו, הם שרפו את הבשר של הקורבן, כי הם עשו שם חשבון שזה תמה, והיה שם עריכות שלמה, קודשי שעה, קודשי דורות. משה רבינו לא הבין מלכתחילה את המעשה שלהם, למה הם עשו את זה, כתוב, היקצוף משה, כעס, מה יש לו לכעוס עליהם? אם הבשר נשרף, אולי ככה היה צריך להיות מן השמיים. מה יש לו לכעוס? היה צריך להגיד. ככה היה צריך להיות, וככה נהיה. בכל אופן, ויקצוף משה, למה? והיינו משום כי השם יקרא לפניו מצווה זו להפרוש עם איסורה כדי לזכותו. כשמדובר על מילי דשמיה, ואתה רואה מישהו עושה דבר לא בסדר, למה זימן הקדוש ברוך הוא שאתה תראה את זה? כנראה שהוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותך עכשיו, בכך שאתה תעמיד את הבן אדם על טעותו ותיישר אותו.
אך זהו כשיש בידו למחות בקוצפו וכעסו על חברו. אם הכעס הזה יעזור, אז מותר לך, כמו שהרמב״ם כותב, שלפעמים מותר לרב או לאב להראות כלפי חוץ לתלמידיו או לבניו, שהוא מאוד לא מרוצה או מאוד כועס, כי זה מה שיפעל עליהם. נדגשתי להראות כאילו, כן? כי לא צריך לחשוב שהגערה מועילה משהו. אני אגיד רגע, רק בסוגריים, זה רגע מעניין ממש לסוגריים, ובכל אופן ביום האחרון של חנוכה, אז מותר לדבר על משהו שקשור לחינוך, חנוכה זה חינוך. יש בכללי החינוך של הרבי הקודם, כתב חוברת עם כללים מאוד מאוד בסיסיים בהדרכה וחינוך. ושם הוא כותב, באחד הפרקים, הוא אומר משפט מאוד חריף. הוא אומר, רבים מהמחנכים טועים כשהם חושבים שכאשר הם יצעקו, יחסו על המחונך, זה יועיל משהו. ואם הם רואים שהמחונך עוד מזדעזע ובוכה כתוצאה מהגערה, אז הם בטוחים שפעלתי והצלחתי. אז הוא אומר שם בהמשך, אני אומר לכם כמעט את הלשון, הוא אומר, חינוך כזה לא יעיל כלום, וכחלום יעוף. כרגע הוא נראה שהוא הזדעזע, כרגע זה נראה שתפסת אותו, אבל ברגע שהוא יירגע, אתה תירגע, כלום לא יצא.
זה אותו דבר כדי חינוך בבית.
על זה אני מדבר.
לא,
הרב דיבר
על חינוך.
אמרתי, כן, מדבר בחינוך בכלל, תלמידים, הורים, השימוש בגישה הזו של צעקה, גערה וזעזוע, זה במקרים מאוד 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 קיצוניים, כי זו לא דרך והוא לא שיטה.
אז מה, לחבש?
מה?
לחבש?
יותר טוב. יש יותר סיכוי שזה יעזור. הדרך השנייה בוודאי לא עוזר. הרבה פעמים עדיף לשתוק משהו להגיד לא נכון. אבל בוא נחזור לעניינים. אומר אדמו"ר הזקן, כשיש לך במילים שלך יכולת להשפיע עליו, כמו משה רבינו אז שיכל להשפיע על עם ישראל רק בדרך הזו שכתוב היקצוף משה, בסדר, זה הדרך היחידה, הגעת למסקנה שאין לך דרך אחרת בשום אופן, אבל כשאין בידו למחות, אם יש הפרעה, ואתה לא יכול לעשות כלום. להפך, אם תעשה, ההפרעה תגדל. כי אם מטרתו של המפריע היא להפריע, אז ברגע שאתה מתייחס אליו, אז הוא לא עוזב. הוא אומר מצוין, זה בעצם מה שרציתי. אז מה יקרה? יפריע יותר. אז אם אין בידו למחות, אתה לא יכול במחאה שלך לעשות כלום. כגון, זה הדוגמה שעליה אנחנו מדברים, גוי נוכרי המדבר, הוא מבלבלו בתפילתו. הגוי מדבר, מבלבל אותך באמצע התפילה, והמטרה היחידה של הגוי זה מה? להפריע. אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? אני צעק עליו, אני גרש אותו, לא יעזור. אז מה אתה יכול לעשות? ואתה צריך לזכור את יסוד הדברים, מי באמת מדבר אליך עכשיו? הקדוש ברוך הוא. אז מה בעצם רוצה הקדוש ברוך הוא? רוצה להפריע לי להתפלל? אין זאת כי אם שכדי שיתגבר ויתאמץ יותר בתפילתו בעומק הלב. כל המטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתגבר על הקושי, תתפלל יותר במאמץ ובכוונה גדולה כל כך, עד שלא ישמע דיבורי הנוכחות. וזה דיברנו עד כאן, סיימנו בשיעור הקודם. דיברנו בשיעור הקודם את הדוגמה, שכשהרבה פעמים אדם יכול לראות מעצמו, כשהוא מאוד מרוכז במשהו, מאוד מונח במשהו, הוא לא שומע בכלל מי מדבר אליו. אתה יכול לדבר אליו, ילד מונח בתוך המשחק, מעשים שבכל יום, אפשר לקרוא לו, ההורים יכולים לקרוא לו, מכאן מעט זה הודעה חדשה, רק אם ישאלו אותו אם הוא רוצה סוכריה, הוא פתאום שומע. אבל כשאדם מונח במשהו, יש מצב שהוא לא שם לב. רוצה ממך הקדוש ברוך הוא שאתה להתפלל כך. לא תשמע. עכשיו, זה קל להתפלל כך? מאוד קשה. אומר, ופה אנחנו עצרנו, אומר אדמו"ר הזקן, אך שלמדרגה זו צריך התעוררות רבה ועצומה, לעמוד בכזו מדרגה, שאתה מתפלל בריכוז כזה גדול, ומונח בתפילה כל כך חזק, ואתה לא שומע אפילו מי שמדבר אליך. כי אם אתה שומע אותו, אתה לא מתפלל, כי אתה מונח במה שאתה שומע. אתה פשוט לא שומע אותו. כאילו לא קיים. כדי להתפלל בצורה כזו, אדם צריך להיות בהתעוררות כל כך גדולה. איך מגיעים לכזה דבר? ואם יש לך הפרעה כזו, סימן שאתה מסוגל להגיע למטרה. כי הקדוש ברוך הוא לא ישים לך רגל, אם אין לך יכולת לעמוד בו. זה כלל ברור שצריך לדעת, כמו שיש סיפור, שהיה פעם אדם שהודיעו לו שהסחורה שלו טבע בים. איכשהו שמע את זה, התעלף במקום. עוררו אותו מהר, כל מיני דרכים, הוא התעורר, הוא מיד נזכר שהסחורה שלו טבע בים, התעלף שוב, היה כל כספו, וככה חזר על עצמו כמה פעמים, לא ידעו מה עושים. רצו לצדיק. אמרו לו, מה עושים? אמר הצדיק, תגידו לו שזה טעות, זה לא שלו. זה לא הסחורה שלו, זה היה טעות, הסיפור לא נכון, הסחורה שלו קיימת, הכל בזה. הצדיק אמר, יגידו לו, מה, כאילו, בקבלתו, הצדיק אמר, זה מה שנעשה. בפעם הבאה שהוא התעורר, אמרו לו, התברר שזה טעות, זה לא שלך, הכל בסדר. זה לא שלי, התעורר, חזר לעצמו, באמת, אחרי שעה, שעתיים, שלוש, הגיע מסר חדש, והתברר שאכן, לא שלו. כולם אמרו, מופת, צדיק עשה כזה מופת, רוח הקודש, איפה הצדיק ידע? באו לצדיק ואמרו לו, וואו, אתה יודע איזה רוח הקודש היה לך, ואיזה נס היה פה, אתה בדיוק דייקת, איך ידעת? אמר להם הצדיק, אני לא היה לי שום רוח הקודש. זה לא נבואה, שום דבר. אז איך ידעת? אמר הצדיק, אני יודע דבר אחד. כתוב בתורה, לפום, הגמרא אומרת, לפום גם לשכנה. תרגום, לפי כובד, לפי יכולת המסע שהגמל יכול לשאת על הגב, כזו חבילה שמים לו על הגב. אף אדם לא ישים על הגמל שלו חבילה שהיא לא ביכולת שלו לשאת אותו. מה הנמשל? שהקדוש ברוך הוא לא מטיל על האדם משהו שהוא לא יכול לעמוד. אומר הצדיק, עשיתי חשבון פשוט. רואים שבן אדם לא עומד בזה. עובדה שהוא מתעלף. ושהוא מתעלף, הוא לא עומד בזה. אם הוא לא עומד בזה, הסימן שזה לא שלו. כי זה שלו, הוא היה יכול לעמוד בזה. אומר, אני לא נס, אני פשוט יודע, כך כתוב בתורה. זאת אומרת, בגישה הזו, במילא גם בעניינים. אם אדם עומד לפניו הפרעה כזו, ואומרים לו, שתדע לך שההפרעה הזו אמורה לעורר אותך לתפילה הרבה יותר עמוקה. אז ברור שאתה מסוגל להגיע לרמה כזו, כי אחרת לא היו מעמידים אותך בקושי כזה. אבל מה, זה לא קל? לא סתם שזה לא קל, אלא הוא אומר, צריך התעוררות רבה ועצומה, אז מה הפתרון? דיינו, במה אדם מתבונן כדי להגיע ליכולת להתגבר על הקושי של אותו גוי? במה הוא מתבונן? אומר אדמו"ר הזקן, ויצא יעוצה להתעוררות זו. איזה יצא אני יכול לתת לך? שאתה תוכל להגיע לכזו התעוררות תפילה עמוקה, ואתה תתפלל כראוי. מה היצא? ומה זאת אומרת, כן, היצעה מאוד מעניינת. אם העניין זה עצמו, תחשוב מה קורה כאן, תתבונן באיגרת חפי בתניה, תחשוב מה קורה כאן, וזה ייתן לך כוח. דיינו, מה למדנו באיגרת חפי בתניה, באיגרת שלנו, מה נזכר כשהסיטואציה תגיע? מה נזכר? שכל דבר שקורה, בעצם, מי מדבר אלינו? הקדוש ברוך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו התלבש איפה? בתוך גוף של אותו גוי שמפריע. איזה ירידה גדולה לשכינה הזו. איזה ירידה גדולה לשכינה. שבמקום שהשכינה תהיה, במקום שהקדוש ברוך הוא ישרה במקום שנוח לו להיות, אז איפה הוא ירד? למקום שכל כולו מפריע. תחשוב, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הוא הוריד את השכינה למקום כזה נמוך? יש מטרה בהורדה הזו. מה המטרה? כמו שאמרנו, להורג אותך, תחשוב על זה עצמו, ותגיד, אם אני לא יתעורר בתפילה יותר עמוקה, אז כאילו בזבזתי את הירידה של השכינה, אז סתם הייתה ירידה? כל מה שהקדוש ברוך הוא ירד לתוך הזו המעזו, זה כדי להורר אצלך משהו, ואתה בזבזת את הדבר הזה שנתנו לך? זה עצמו, אם תחשוב על זה, זה עצמו אמור לתת לך כוח. לומר, אם כך, אין לי ברירה, אני חייב להשתמש עם ההפרעה הזו. למה? להתגבר ולהתפלל טוב יותר. ויצא יעוצה להתעוררות זו, עם העניין זה עצמו, כשישים אל ליבו, והתבונן עניין ירידת השכינה כביכול, תתבונן בזה עצמו שהשכינה ירדה כל כך נמוך, ותרד פלאים, שני המילים האלה, ותרד פלאים, זה לשון של פסוק, כתוב באיכה. כשאומרים את המגילה של איכה בתשעה באב, מדברים על ירידת השכינה, שם כתוב את הלשון הזו בדיוק, ותרד פלאים. אומר על זה רשי במקום, מה זה ותרד פלאים? שכל האנשים מתפלים איך קרה על העיר הזו ירושלים ירידה כל כך גדולה וחורבן כזה גדול, ואיך ייתכן שבית המקדש, הבית הזה שתל תלפיות שכל פיות פונות אליו, איך יכול להיות שהוא נחרב? זה נקרא ותרד פלאים. פה קורה אותו דבר, ותרד פלאים, כולם מתפלים, כל מי ששומע את העובדה הזו שהשכינה נמצאת באותו גוי המפריע, כולם מתפלים, איך זה יכול להיות? אבל הקדוש ברוך הוא ירד עד למקום הזה, להתלבש ניצוץ מהערתה, הניצוץ מהאור של השכינה התלבשה איפה? אשר היא בבחינת גלות בתוך הקליפות דרך כלל לאחיותם. בכלל הניצוץ הזה כשהוא נמצא בקליפות הוא נמצא בגלות. כי למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה שיהיה קליפות בעולם? הוא כל כך אוהב אותם? כל כך רוצה אותם? לא, זה לצורך. צריך שיהיה איזון, שיהיה זה לעומת זה, שיהיה בחירה חופשית. יש מטרות בעובדה שיש בעולם כוחות של קליפה. יש להם מטרות. אבל אתה הפעם... עכשיו לאן הקדושה ירדה? לא סתם שיש איזה רע בעולם. כמו שאומרים, הוא רוצה להפריע לעצמו, ילך ויסע למקום רחוק, שם הוא ימצא את הקליפות. פה מה קרה? הקליפה באה עד אליו, בא להפריע לו להתפלל. הירידה היא כל כך עצומה. ואתה פעם ניצוץ הערתה, מתלבש מבחינת גלות דרך פרט איפה, בדיבור נוכרי זה. עכשיו הקדושה, השכינה, איפה היא התלבשה? בדיבור של הגוי, המדבר דברים המבלבלים עבודת השם. היא כוונת התפילה. תחשוב על זה. איזו ירידה זה. המלך ירד כל כך נמוך. מלכלך כביכול את עצמו. יש לו מטרה בירידה הזו. תחשוב מה המטרה, זה עצמו ייתן לך כוח להתרומם. כי במילים אחרות, המלך, הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו איתך. אדם חושב, הגוי מפריע לי. תחשוב להפך, לא הגוי מפריע לך, הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא כרגע איתך כדי לסחוט ממך כוחות נפש. רואים במציאות בחיים, אם אדם נמצא בסיטואציה של לחץ, בעת לחץ הוא יכול לפעול בכאילו עוצמות, אם הוא נמצא בלחץ של זמן, הוא חייב להספיק עד שעה מסוימת. פתאום הוא רואה שבתוך דקות יש לו הספקים, שביום יום הוא לא מספיק, אבל הוא בלחץ הזה הוא רץ לפה, עולה לפה, רץ... בלחץ אדם מוציא מעצמו אנרגיות יותר עוצמתיות מהרגיל. גם פה הקדוש ברוך הוא לחץ אותך כדי להוציא ממך את היכולת, ואתה יכול, כי אחרת הוא לא היה יורד כל כך נמוך.
אבל זה לא ככה בכל
ניסיון? מי אמר שלא? כל
ניסיון. לא,
כאן הוא דיבר ספציפית על אותו אמרה של הבעל שם טוב וצוואת הריבה, שעל זה המתנגדים לבעל שם טוב התעכבו, אז הוא בא להתייחס לאותה אמרה. אבל זה נכון בכל דבר, כי הרי זה כל הנושא של האיגרת הזו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. רק פה אנחנו מדברים על ספציפית, על העניין הזה, אפילו אצל נוכרי. לא להתייחס אליו, זה בטוח.
השאלה אם הגוי עצמו, הגוי...
אתה נדבר על הבן אדם שמפריע.
כן. כל שעה פרדון תאגוי או ספציפית?
כרגע אנחנו מדברים ספציפית לאותו, כמו שאמרתי, כרגע ציטוט מסיים הבא של טוב. אבל כל הפרעה זה אותו דבר. כי יש כלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה. כך כתוב רש"י הראשון. בראשית, בית ראשית. העולם נברא בשביל התורה. במילא, כמו שהרבי אמר הרבה פעמים, הרבי אמר זה בכזה פשטות והחדיר בנו באמירה, אמונה תאורה בדברי התורה. לא יכול להיות מצב שהעולם יפריע לתורה. אין כזה דבר. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי העולם נברא מלכתחילה בשביל לקיים תורה. לא יכול להיות. אתה בא ואומר, רגע, אבל יש לי כאלה וכאלה הפרעות. ורואים הרבה מכתבים שאתם כותבים כאלה הפרעות. מה הגישה שתמיד... אין כזה דבר. אם יש לך הפרעה, זה כי אתה לא מסתכל על זה נכון. או כי ההפרעה אמורה לשחות ממך עוצמות יותר גדולות. ואם אתה תעמוד על המטרה, אתה תראה שתצליח. תוציא לך מהראש את המושג הזה שיש מחסום שאליו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור, התורה לא יכול להתקדם, כי יש הפרעה. אין כזה דבר. הרי ידוע מה שנאמר לגבי עשרת הדיברות, דיברנו על זה פעם, שכתוב בתורה בפרשת ויתחנן, שהקול של מתן תורה היה קול גדול ולא יסף. מה זה קול גדול ולא יסף? לא היה לו הד. הקול של מתן תורה לא היה הד. אז יש שאלה ידועה שהרבי שואל בספרותיו והפרוש לא היה לו הד. האם זה שכל יש לו הד או אין לו הד? זה טבע של כל שיש לו הד. ואם אין לו הד, זה מראה על החולשה של הכל. כי כל חזק יש לו הד חזק. ופה אומרים שהיה כל גדול במתן תורה, ולא יסף, לא היה לו הד. אז מה זה מראה על החולשה של הכל, לא על החוזק של הכל? מה נקודת ההסבר בשיחה של הרבי?
זה עבר. לא חולשה.
בדיוק. מה זה עד? למה קורה עד? כי הכל מגיע עד לעצם מסוים, והוא לא יכול לחדור פנימה, אז גלי הכל חוזרים חזרה, זה ההד. אילו היה הד לכל של מתן תורה, אז זה היה בעצם גורם, שמה? שהכל של הקדוש ברוך הוא מגיע עד למקום מסוים, והוא לא יכול לחדור, אז הוא חוזר חזרה. אין כזה דבר. לא היה לו הד, לא בגלל שהוא חלש, אלא שאין שום דבר שיכול לעצור בעדו. ומאין הוא מגיע לכל מקום. איי, פתאום נראה לך, יש קיר שמפריע, יש נוכרי המדבר, זה רק שמו לך הפרעה, כדי שאתה תעצים את הכל, תעצים את התפילה שלך, ותראה שזה עובר דרך הקיר גם. אין כזה דבר הפרעה. כאפשרות, כהזדמנות, להתחזק יותר. יותר. בתור מנוף. בוודאי. ששמים סכר.
זה מפריע.
שמים סכר. ודאי שזה מפריע. אם זה לא מפריע, זה לא היה ניסיון. ששמים סכר למים, מה המטרה של הסכר? לעצור את המים? או שהמים יזרמו בעוצמה גדולה יותר. אבל בהתחלה, עד שהמים לא גורמים, לא מתעצמים בעוצמה, אז בהתחלה מה הסכר עושה בשלבים הראשונים שלו? עוצר. אבל לאט לאט המים מבינים, רגע, לא באו לעצור אותנו, באו למטרה אחרת, ואז פתאום המים זורמים יותר חזק, ואז עושים מזה אנרגיות, ופעם היו מפיקים חשמל בצורה כזו וכן הלאה. זאת אומרת, הסכר, המעצור, אין לו מטרה לעצור. יש לו מטרה להאיץ. בינתיים, עד שאדם קולט, זה עוצר. אבל אם אדם משנה את ההסתכלות בראש, אז כל העסק משתלם. וכמו שכתוב לעיל, כמו שלמדנו בחלק הקודם של הפרק, כי זה לעומת זה, הקדוש ברוך הוא עשה זה לעומת זה, אז כמו שיש דיבור אלוקי, יש דיבור בפה של הגוי. אבל שניהם זה אותו דיבור, זה אותו הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט כרגע התלבש בתוך הדיבור הזה. ודיבור העליון מתלבש בדיבור התחתון. וזהו ממש אשר שלט האדם באדם, זה ממש התיאור של המצב, שהאדם של הקליפה שולט על האדם של הקדושה, הוא שולט עליו אבל לרע לו. בסופו של דבר זה לא בשביל שיש לו באמת כוח להפריע לקדושה. כל המטרה היא בסוף כדי שיבטלו אותו ויראו עד כמה הוא עין ואפס ועד כמה הוא שום דבר. דהיינו, שעל ידי זה מתעורר האדם להתפלל יותר בכוונה מומקה דליבה, אז שלא ישמע דיבוריו, אז מה יוצא? הגוי רצה להפריע, מה הוא יוביח? שהתפללת יותר טוב. אז ההפרעה רק גרמה להעצים את הקדושה בעולם. זה נקרא לרע לו. לרע לו זאת אומרת לרוע של הקליפה. הקליפה חשבה שהשתלטה. זה שליטה זמנית, אבל באמת, בסופו של דבר זה יתבטל. עד כאן בעצם סיים האדמו"ר הזקן להסביר את האמרה של הבעל שם טוב על הקליפה שבה נמצאת ומתגלה את הקדושה. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, עוד מעט. ומה שכתב המלקט שרתה, שואל אדמו"ר הזקן שאלה. לכאורה, כשרוצים לומר שקדושה נמצאת במקום מסוים, אפשר להשתמש בכל מיני ניסוחים. הניסוח שורה, השראה, זה ניסוח מאוד חיובי, מאוד שהמקום ממש מתאים ומקום נוח. השראה זה מקום, זה ביטוי חיובי וטוב.
שכינה שורה.
אם רוצים לומר ביטוי שהוא פחות טוב, דהיינו שמשהו לא נמצא ברמת השראה, אלא באופן של כיסוי ואי נוחות, אפשר להשתמש בלשון מתלבש. כי לבוש, יש כל מיני לבושים. יש למשל, קח דוגמה ממגילת אסתר. כתוב אצל מרדכי היהודי, שמרדכי יצא בלבוש, אז כתוב במגילת אסתר פעמיים. פעם אחת כתוב בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה. זה לבוש שמייפה את מרדכי. יש פסוק אחר באותו מגילה, וילבש שק ואפר. אז מה זה שק? שק זה גם לבוש, אבל זה לבוש שלא בא לייפות את האדם, אלא להפר, זה בא להפריע, לחסות, כן, להסתיר. אז אם אני רוצה להגיד שמשהו אחד נמצא במשהו אחר, והוא נמצא שם באי נוחות, יותר מתאים לומר את הלשון, התלבשות. מה כתוב בצוואת הריבש, באותו ספר שציטטנו, שהשכינה נמצאת בגוי, איך הלשון שם? שרתה. דהיינו שהשכינה שורה אצל הגוי. הלשון שורה זה לשון קצת יותר מדי גבוהה בשביל הסיטואציה הזו. אומר אדמו"ר הזקן, מה שכתב המלקט, מי שליקט את תורת הבעל שם טוב, כתב את הניסוח, את הביטוי שרתה, אל תתפס למילה. לא ידע לכוון הלשון בדקדוק. פשוט מי שכתב את תורת הבעל שם טוב, לא הבעל שם טוב כתב את זה. הבעל שם טוב דיבר, והדברים נכתבו ושוכתבו על ידי מאזינים. אז אותו מאזין שכתב בלשון הקודש את תורת הבעל שם טוב, הוא פשוט לא ידע למצוא את הניסוח המתאים. כי הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, היה אומר דברי תורה בלשון האשכנז. היינו, הבעל שם טוב דיבר ביידיש. ומי שכתב את תורתו, כתב בלשון הקודש. הוא לא יודע אם הבעל שם טוב היה מדבר בלשון הקודש, והיו משכתבים את המילים שלו, אז לא היה כתוב את המילה שרתה, כי זה לא מילה שהבעל שם טוב התבטא. הבעל שם טוב אמר את המילה ביידיש, והוא שכתב את זה בלשון הקודש, הסתבש לו, התאים לו, מסתדר לו לכתוב שרתה. אבל זה באמת לא הניסוח המתאים. מה באמת כן הניסוח היותר מתאים לומר? ורצונו לומר, מה בעצם התכוון המלקט? נתלבשה. והיינו, כשאומרים שהשכינה התלבשה בגוי, מה הפירוש באיזה אופן היא התלבשה? מבחינת גלות. היא התלבשה, זה לא אומר שהשכינה נמצאת שם בנוחות, היא כמו לבוש שק. אבל זה לא שרתה באמת. וזהו, על פי זה נבין את המשך דברי הבעל שם טוב שם. הבעל שם טוב אומר בהמשך, עכשיו זה ציטוט, ובפרט אם הוא נוכרי. הבעל שם טוב שם אומר שהשכינה שורה בדיבור של אותו המפריע, ובפרט אם הוא גוי. מה פירוש בפרט אם הוא גוי? אם הייתי אומר את הלשון השראה, אז עד הרבה, אצל הגוי זה אמור להיות פחות השראה. אבל אם אני מסביר שזה לא מלשון השראה, אלא מלשון לבוש המסתיר, אז בפרט אם הוא גוי, אז הלבוש עוד יותר מסתיר. זה אז מתאים. שאז היא מבחינת גלות ביותר. במילא, האדמו"ר הזקן מסביר, שפשוט נתפסת למילה שרתה, מזה בנית את כל השאלה, אל תתפס למילה, תראה את הרעיון ולא את המילה. ואין לתמוע, עכשיו אמר האדמו"ר הזקן, יש כאן אולי עוד שאלה שאפשר לשאול. מה נמצא בתוך הגוי? ניצוץ. מהשכינה. איך קורה הבעל שם טוב לניצוץ הזה? שכינה שורה. יותר נכון נגיד לא שורה, מתלבשה. שכינה אתה קורא לניצוץ? מה יש אצל הגוי? ניצוץ קטן. איך אתה קורא לזה שכינה? שכינה זה נשמע כאילו ביטוי שמתאים, כמו שאומרים, 10 יהודים מתקפצים יחד, השכינה שורה. שכינה זה ביטוי שמראה על עוצמה. ופה אתה מדבר על ניצוץ. ואין לתמוע אם ניצוץ מנערת שכינה נקרא בשם שכינה. אל תתמע למה אני קורא לניצוץ הזה שכינה. למה? אומר, באשכחן מצינו בתורה שאפילו מלאך, מלאך זה ברמה יותר נמוכה מניצוץ של השכינה. מלאך הוא נברא, נקרא בשם השם. מצאנו בתורה שהמלאך מקבל כינוי, קוראים למלאך אדני, שם השם. איפה מצאנו? אז הוא מביא קודם כל בפרשת ויירה. מה כתוב בפרשת ויירה? ממש בתחילת ויירה, אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, והנה יש 3 אנשים. מי היו 3 אנשים? אנחנו יודעים, מלאכים. פונה אברהם אבינו למלאכים ואומר, פונה להם בכינוי אדנות, אומר, עדני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. מה הוא התכוון שהוא פנה אליהם בשם כזה? אז רשי אומר שני פירושים. פירוש אחד אומר רשי, שהוא דיבר למלאכים, בפשט הוא לא יודע עדיין שהם מלאכים, הוא חושב שהם בני אדם, הוא קרא להם פשוט, אדוני מלשון, אדון ברבים, אדונים שלי, לשון כבוד. פירוש שני אומר רשי, שבמילה הזו הוא לא פונה למלאכים, לאנשים. למי הוא פונה? לקדוש ברוך הוא, זה לשון קודש, אומר רשי. פונה לקדוש ברוך הוא, ומזה אנחנו יודעים שגדולה הכנסת אורחים, יותר מקבלת פני שכינה, פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בבקשה, הרי הקדוש ברוך הוא היה באמצע ההתגלות אליו, והירא השם אל אברהם. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, 2 דקות, יש לי פה אורחים חשובים, תמתין לי, עוד מעט אני חוזר, תיכנס לממתינה, אני עוד מעט חוזר אליך. ו וזה לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת משכים. בא הרמב"ן, לא פשוטו של מקרא, אבל הרמב"ן אומר שבאמת הוא מחבר כאן לשני הפירושים. כשהוא אמר את השם אדנות הוא התכוון לשון קודש, ולמי הוא אמר את זה? למלאכים. הוא קרא למלאכים בשם השם, והרמב"ן אומר הוא ידע שהם מלאכים. אז רגע, ידעת שהם מלאכים, ואתה קורא להם בשם השם? אומר הרמב"ן שמכיוון שהם מלאכי עליון, אפשר לכנות אותם בשם אדונם, בשם המשלח. למה הדבר דומה? כמו המשל הידוע, שאם אדם, אומרים שהמלך, יש לו כתר על הראש, הוא מאוד מאוד חם לו, מאוד עייף, הוא רוצה קצת לשחרר את הכובד של הכתר, מחפש להוריד את הכתר לכמה דקות. אז אם יהיה לידו עבד, הוא לא ישים את הכתר על הראש של העבד. איפה הוא ישים את הכתר? על הוו שתולה בקיר. למה שלא ישים את זה על הראש של העבד? מה יותר טוב הוו שבקיר מהראש של העבד? מה הסיבה? פשוט מאוד. העבד, אם תשים עליו את הכתר, הוא עלול לחשוב לרגע שהוא מלך. הוו שבקיר לא יחשוב לרגע שהוא מלך. אין לי בעיה לשים עליו את הכתר. המלאך הוא כמו הוו שבקיר. הוא כל כך בטל הקדוש ברוך הוא, שאין שום בעיה לקרוא לו בשם השם. זה לא מפריע. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אדמו"ר הזקן לא מביא כאן, הוא רק אומר, מצאנו בפרשת וירא, והוא לא ציין איפה בפרשת וירא. אז הבאנו כרגע בפעם הראשונה כתוב על על המלאכים. יש בזה, יש עוד מקום בפרשת וירא. לפי הרמב"ן דווקא. כתוב שמתי שהשם הפך את סדום. כתוב, השם המטיר על סדום ועמורה. אומר הרמב"ן בשם המדרש, מי זה והשם? זה המלאך גבריאל. איך הוא אומר? איך קורא לו הפסוק לפי פירוש הרמב"ן למלאך גבריאל? השם. יו"ד כ"ו כ"ה. עוד יותר מאשר אדנות, מאשר הפירוש הקודם. שוב רואים שלפי פירוש הרמב"ן אפשר לקחת מלאך ולתת לו קומפלימנט כזה, לקרוא לו בשם השם.
אבל הוא מבוטל לגמרי.
בגלל שהוא מבוטל לגמרי. עוד דוגמה, הוא כמו שכתוב, מביא אדמו"ר הזקן עכשיו פסוק מפרשה קודמת, לפני וירא, פרשת לך לך, פרשה קודמת, מה כתוב? שמתי שהגר ראתה הרי את המלאכים שהתגלו אליה, כשהיא ברחה מבית אברהם, כל רגע התגלה אליה מלאך אחר, ואז כתוב שם, ותקרא שם השם הדובר אליה. מי זה שם השם הדובר אליה? מי דיבר אליה? מלאך. ואיך היא קוראת לו? השם. שוב רואים שמכנים מלאך בשם השם. ואדמו"ר הזקן אומר, וכאי גב נטובה, אפשר להביא עוד הרבה פסוקים.